התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורט סאבי, אני כתב האתר משה אליקמן ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מאמן מכבי עירוני רמת גן, העולה החדשה לליגת העל, שמוליק ברנר, מה שלומך שמוליק?
אני בסדר משה, מה שלומך?
אני בסדר גמור וקודם כל כיף שאתה איתנו ואנחנו עוד נגיע למכבי עירוני רמת גן ולעולם האימון ולשנים שלך בתחום, אבל קודם בוא באמת נתחיל עם תחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. כמובן ששיחקת הרבה שנים גם ואשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל.
אוקיי, אז הייתי ילד ספורטיבי במיוחד, זו הייתה גם תקופה אחרת שבה אחר הצהריים אוטומטית היית צריך להיות בחוץ, לא היה מה לעשות בבית, לא היו טלפונים ולא היו מחשבים, אז היה יותר קל. ומאוד מאוד אהבתי תחרויות, מאוד אהבתי כל ספורט שיש בו כדור, והכי מהכל אהבתי כדורסל, אז למרות שניסיתי והייתי גם בכדורגל, גם בטניס, גם בג'ודו, גם בקראטה, בסוף בשורה התחתונה כשהייתי צריך לבחור, אז זה תמיד היה הכדור הכתום. ומכיתה ב' בעצם התאמנתי בבית ספר לכדורסל של מכבי קריית ביאליק, וכך גם גדלתי והתפתחתי במהלך השנים. בגיל 14 בעצם התחילו, קצת לפני כן, התחילו מבחנים לנבחרת הקדטים של ישראל, וזה הייתה הפעם הראשונה ש... באמת פגשתי את השחקנים הכי טובים בארץ, הייתה הפעם הראשונה שהיה לי איזשהו עומדן לגבי היכולת שלי ברמה הארצית, ואומנם באותה תקופה לקחתי את זה שלב אחרי שלב, זאת אומרת בהתחלה זה היה מבחנים אזוריים, אחרי זה היה מבחנים של הצפון, אחרי זה היה של כל המדינה, אז באמת כל הזמן הייתי מרוכז בלעבור את השלב הבא, ו... אחרי שנה בערך של שבתות ואימונים ונסיעות, התקבלתי לנבחרת הקדטים, הייתי קפטן הגאה של נבחרת הקדטים של ישראל, ומשם באמת היו שנים ארוכות של גיל ההתבגרות שלי, שבעצם הייתי יותר, היו יותר סופי שבוע שהייתי בווינגט מאשר בבית. ואתה יודע, אני עובר על זה עכשיו כזה ברפרוף, אבל זאת תקופה שמעצבת אותך, ובהרבה מאוד אופנים היא עיצבה אותי לטובה ולרעה, וכמו כל דבר בחיים, שהוא אינטנסיבי וקשור לספורט, אבל בעיקר לטובה, אני רוצה להאמין. ובעצם שיחקתי בכל נבחרות ישראל, שיחקתי בגיל הנוער, בנוער של מכבי קריית ביאליק, ובנבחרת אורט ביאליק, ובעצם המעבר שלי לבוגרים, בגיל 18 עברתי לאפועל גליל עליון, המיתולוגית והגדולה, שם לא נעשה חיים שכאלה, אני לא אעבור עוד ועוד, שאלת אותי על ההתחלה, אז ככה זה התחיל, ומשם זה באמת הפך להיות מקצוע לחיים.
תהירותך הגעת לכל מיני הישגים יפים, אחד זה הזכייה באליפות התיכונים, הזכייה במדליית הארד באליפות אירופה לנבחרות קדטים ב-1997, והגעה לגמר אליפות אירופה עם נבחרת העתודה בשנת 2000, תספר על ההישגים האלה.
בשמחה. אז קודם כל ההישג הראשון, והדי מדהים, היה שלנו בנבחרת הקדטים, שבעצם לקחנו מדליית ארד באליפות אירופה. חשוב לציין שאז זה לא היה מקובל ופופולרי כפי שזה היום, שנבחרות ישראל הצעירות מגיעות אפילו לרבע גמר אליפות אירופה. זה באמת היה נחשב אז, רבע גמר כבר היה נחשב הישג יוצא דופן. ובעצם לפנינו הייתה רק את הנבחרת הבוגרת בסוף שנות ה-70, שסיימה מקום שני באליפות אירופה, לפני כן אף אחד בכלל לא הגיע לפודיום, וזאת הייתה נבחרת מאוד מאוד מיוחדת מבחינת תמהיל האנשים שבה, אימן אותה בוב גונן, אופרון היה העוזר שלו, מהחבר'ה שהגיעו בסופו של דבר לבוגרים והמשיכו לשחק, אז היינו אני ואפיק ניסים ואורי יצחקי, ואור איתן, ואביאל יצחק ששיחק תקופה באילת, אז באמת נבחרת מאוד מאוד מיוחדת, והישג שאני לא אשכח לעולם, מן הסתם התנסויות ראשונות שלנו הן תמיד נחרטות יותר טוב בזיכרון שלנו, אבל זאת באמת הייתה נבחרת מאוד מאוד מיוחדת, שניצחה נבחרות חזקות ושחקנים גדולים, כמו טוני פארקר, כמו אנדרי קירילנקו, שטוני פארקר אני בטוח שהרבה מאוד שחקנים צעירים אפילו, ואנשי כדורסל יכירו, כי הוא נכנס ל-All of Fame עכשיו, אבל גם אנדרי קירילנקו באותה תקופה היה אחד הבודדים באירופה שסומן כשחקן NBA די ודאי, וזה שהוא שיחק נגדי כרכז, שהיה כבר אז בגובה 2.06, זה היה... זאת הייתה התנסות מעניינת ומיוחדת, אבל לצורך העניין, טוני פארקר ניצחנו תמיד, מול קירילנקו היה לנו יותר קשה במהלך השנים, אבל הנבחרת הזאת הייתה מאוד מאוד מיוחדת, ואותי לימדה שבאמת הכל אפשרי, ושאנחנו יוצרים לעצמנו את הגבולות, וכמה חשוב לחשוב ולדמיין ולהאמין שנצליח להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים, כשמאמינים אז אפשר, כשלא מאמינים אז שום דבר לא יכול באמת לעזור, אבל האמונה היא הבסיס להכל עבור ספורטאי.
למה ההגעה לגמר אליפות אירופה עם העתודה בשנת 2000 מזכירה לך את מה שראינו הקיץ עם נבחרת העתודה של אלעד חסין?
אני חושב שאז זה היה יותר דרמטי, חשוב לומר, אם בנבחרת הקדטים, אז היינו סוג של אנדרדוג, ובאמת נבחרת שאף אחד לא דמיין ולא ציפה ממנה להרבה, שהעלו אותי שנתון, ואז היה שונה מכפי שזה היה, היום כל שנתון בעצם עובר את כל הגילאים, אבל אז שהעלו אותי לנבחרת הנוער, בעצם הייתי צעיר מכולם בשנה, והנבחרת הזאת היו ממנה ציפיות, זאת נבחרת שלא נתחיל עכשיו להשוות אותה לנבחרות אחרות, אבל מבחינת היכולת של השחקנים, שחקנים שהיה ברור שהולכים להיות בטופ של הכדורסל הישראלי, ולהרבה מאוד שנים, טל בורשטיין ויניב גרין, ומשה מזרחי ושחר גורדון, וארז קץ ויציקו חנון ואיתי לב, באמת הרבה מאוד שחקנים, אני מצטער עם מי שלא ציינתי בנגלה הראשונה, אבל היו עוד הרבה בנגלה השנייה והשלישית, אז מהנבחרת הזאת היו ציפיות, אף אחד לא דמיין שניקח את אליפות אירופה לעתודה, בסדר? זה לא היה משהו שהיה סביר אז, וחשוב גם לציין שאז כל הכוכבים הגדולים של הנבחרות היו מגיעים. היום זה טיפונת פחות, לא חלילה להקטין מההישגים של הנבחרות היום, פשוט שהיום החבר'ה שנחשבים הכוכבים של הגילאים האלה, בדרך כלל בדרך ל-NBA או לא תמיד מגיעים לאליפויות, ואז היינו צריכים לנצח בדרך את פאו גסול ואת פוציץ והרבה מאוד שחקנים שנהיו כוכבים מאוד מאוד גדולים בכדורסל העולמי, וההפסד שם בגמר היה מאוד מאוד כואב, זה משחק ששוב עם המון אמונה אנחנו כל הזמן ציפינו לנצח נבחרות שעל הנייר לא היו פחות טובות מאיתנו, ואז דגמר זה די עבד, אבל אז זה החטאה כזאת של סני בצ'ירוביץ' שנחתה לידיים הלא נכונות, גמרה את התוכנית הזאת למדלת זהב בשנייה האחרונה, אבל עדיין נבחרת מאוד מיוחדת, מדליה מיוחדת, ושוב אלה מהחוויות שעיצבו אותי בגיל ההתבגרות והפכו אותי בטוח לקשוח יותר, אבל אני רוצה להאמין גם לספורטאי טוב יותר.
זכית לשחק תחת אריק אלפסי, זיכרונו לברכה, בברק נתניה. תספר קצת על זה.
אוקיי, אז כל פעם ששואלים אותי על אריק, אז זה מכה בי שוב, שלצערי הרב הוא כבר לא איתנו. זה נורא נורא קשה, זה נורא נורא קשה להבין. בטח מי שהכיר את אריק, ואת החברמניות, ואת הצחוק, ואת הרצון ליהנות מהחיים הטובים, זה לא מתקשר פשוט, זה באמת, זאת באמת טרגדיה, ואחד הסיפורים היותר עצובים שחוויתי בעולם הכדורסל. את אריק אני פגשתי, לשמחתי, בברק נתניה, בשנת 2009, 10, זאת הייתה העונה הזאת. בעצם דרכנו לא הצטלבו עד אותה נקודה, ו... מהרגע הראשון היה חיבור שקשה להסביר, זה מסוג הדברים שלפעמים יש קליק וזה מתחבר, וזאת חוויה מדהימה, ומהרגע הראשון זה מה שקרה. אז קודם כל אריק בתור בן אדם היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, ופיקח ושנון ומצחיק, וכאיש כדורסל הוא היה איש כדורסל בכל רמה חברה, זאת אומרת הוא באמת באמת אהב את המשחק, והיא שצמח מהשטח ואימן את כל הגילאים לאורך השנים, והוא היה מאמן שבאמת היית צריך לקנות את האמון שלו, אבל ברגע שקנית את האמון שלו נתן לך הרבה מאוד מקום לגדול ולטעות ולצמוח, ומבחינתי זאת הייתה חוויה מדהימה. זאת השנתיים הכי טובות שלי בליגת העל, מעבר להישגים, מעבר להישגים האישיים, הכיף והנאה שלי מהכדורסל, תחת אריק הם היו ברמה שלא הגעתי אליה בשום מקום אחר, והרבה מזה בזכות האמון ההדדי שהיה בינינו, והיכולת שלו לתת לך כיוון, להקנות קו, לקבוע את קווי קווי הגבול, נקרא לזה כך, אבל בתוך זה, אנשים שאומרים בהם, הוא נתן להם הרבה מאוד חבל, והרבה מאוד מקום לבוא לידי ביטוי, ומבחינתי זאת הייתה חוויה מדהימה, ואני מאוד מאוד שמח, ומוקיר תודה על ההזדמנות שלי, גם לשחק תחתיו, אבל גם להכיר בן אדם מדהים, שעצוב מאוד שהוא איננו.
במעבר אחד, נעבור למעבר שלך, לעולם האימון, ואשמח שתספר על זה, מה לקחת מעמך כשחקן, האם היה לך מודל לחיקוי, ואיך קיבלת את ההחלטה להפוך למאמן?
אוקיי, שאלת כאן שאלה גדולה, אני אנסה להתקדם צעד אחר צעד, אני קודם כל לא תכננתי להיות מאמן, אם כבר, אז במהלך הקריירת המשחק שלי בליגת העל, לא אהבתי ולא חשבתי שזו דרך נכונה, הדרך שבה מתייחסים למאמנים שלנו, המקום שנותנים להם, הלחץ שמפעילים עליהם, ובאופן כללי אני חושב שתרבות הספורט שלנו, גם כשחקן, גם היום, אני חושב שהיא לא מספיק טובה ולא מספיק מעריכה דמות המאמן, בין שאר הדברים שצריך לשפר כאן. אז לא הייתה לי תוכנית לאמן לאחר קריירת המשחק. בדרך כזאת או אחרת, התגלגלתי לסיטואציה. במהלך השנים, אני אדם לומד, גם למדתי ועשיתי תארים, בקלה בפסיכולוגיה, במנהל עסקים, עשיתי תואר שני בפסיכולוגיית ספורט, שזה נושא שקרוב לליבי, ואני מלמד, ואני עוזר לספורטאים ומלווה אותם גם היום, והתוכנית המקורית הייתה להמשיך או בעולם פסיכולוגיה, או בעולם העסקי, זאת אומרת, למדתי בדרך כזאת שתאפשר לי את שני האפיקים, ובדרך לא דרך, התגלגלתי לאימון, הייתה הזדמנות להיות עוזר מאמן, של מתן חרוש במכבי ראשון לציון, ולאחר מכן הייתי עוזר מאמן של צביקה שר, ושל שרון דרוקר, ושל אריק שיבק. אז באמת בהיבט הזה, מצד אחד לא תכננתי, מצד שני זה כן היה לי מאוד קל, המעבר הזה, כן הרגשתי כמו דג במים, גם בתור שחקן, הייתי שחקן שמאוד מאוד חושב, וחושב לא רק על עצמו, חושב גם על אחרים. אז בכל הקבוצות שהייתי בהן, ניסיתי מאוד להניע את הקבוצה, זאת אומרת למצוא את הדרך הנכונה להגיע לכל שחקן, ולעזור לרתום אותו לכיוון המאמץ הקבוצתי, ולכיוון מה שנכון עבור הקבוצה, שזה די דומה למה לעבודתו של מאמן. ולשמחתי, כעוזר מאמן צעיר, הייתה לי את האפשרות גם להיות עם מאמנים בכירים וטובים, אבל גם הם באמת נתנו לי מקום ואת היכולת לבוא לידי ביטוי ולהמשיך באותו קו, כמו שהייתי כשחקן, בעצם ככה הרגשתי גם כעוזר מאמן, ובגלל זה, בזכות המעבר הדי חלק הזה, המשכתי בעצם בקו הזה לאחר מכן להיות מאמן ראשי. מן הסתם אני מאוד 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 אוהב את המשחק, מן הסתם אני מאוד מאמין בכוחה של קבוצה, אבל זאת לא הייתה התוכנית מראש. עדיין שמח איתה, אבל לפעמים החיים קצת עוזרים לנו ומזרימים אותנו בכל מיני כיוונים שלא תכננו מראש, גם זה לטובה.
מהי הפילוסופיה שלך כמאמן, גם מבחינת האישיות שאתה מביא וגם מבחינת כדורסל?
יש פה שאלות מאוד טובות ומאוד קשות, ואני חושב שאני אדם שקשה לי לתמצת את האני מאמין שלי למשפט אחד, אבל אני כן אנסה לעשות את זה, ואני אגיד שאני מאוד מאוד מאמין בכוחה של קבוצה, אבל כך שהקבוצה קודמת לכל. ובמקום שבו אנשים מבינים את זה ומתנהלים ביום יום עם גישה של אלופים, וגישה של אלופים היא כזאת שתמיד חותרת להיות יותר טובים, אז כשאתה תמיד חותר להיות יותר טוב וזוכר שהקבוצה באה לפניך, אני חושב שזה שילוב מנצח, וזה משהו שאני גם מנסה להנחיל לקבוצות שלי, וגם מנסה לעבוד דוגמה אישית בהתנהלות שלי ביום יום. כל אחד מאיתנו עולם ומלואו, כל אחד מאיתנו הוא חשוב, אם אנחנו מסוגלים באמת להבין שהקבוצה יותר חשובה מאיתנו, ולתת את כל כולנו בכיוון הזה, אנחנו יכולים לצמוח ובאמת להביא את עצמנו ואת הקבוצה שאנחנו חלק ממנה להישגים הכי גבוהים שאפשר.
התחלת לדבר על התקופה שלך במכבי ראשון לציון, ועוד לפני שניגע בתקופה כמאמן ראשי שם, ניגע בזמן שהיית עוזר מאמן, וזכיתם באליפות בעונת 2015-16, עד כמה זאת הייתה מצד אחד התרגשות גדולה, ומצד שני גם עסק מורכב אחרי שהוחלף מאמן, אריק שיבק הגיע במקומו של שרון דרוקר, ואחד הדברים שקראתי זה שדריל מונרו ממש אמר שהשחקנים שיחקו בשבילך, כי הם מצד אחד לא אהבו את הפיתורים, ומצד שני אתה עדיין היית במערכת.
אוקיי, אני אתחיל מהסוף. זאת הייתה עונה מאוד מאוד קשה, וגם עונה כזאת שחישלה אותנו בהרבה מאוד צורות, אני ארחיב על זה גם עוד רגע. אני כן אתייחס למשפט שדריל אמר, אני חושב שזה אסור שזה יגרע מאריק ומשרון ומכל מה שהם עשו, אז חשוב לי גם למסגר את זה ולהגיד את זה מראש, אבל כן בקבוצה הזאת במהלך השנה בנינו לכידות קבוצתית שהיא די נדירה בעולם הספורט, עברנו רכבת הרים במהלך השנה, זו הייתה עונה שבה היינו באירופה, בשנים שעוד לא היה מקובל כל כך שקבוצות חוץ ממכבי תל אביב והפועל ירושלים נמצאות באירופה, ולא רק שהיינו שם, גם הצלחנו מאוד, ואנחנו עוד שיחקנו בגביע האירופאי שלנו כשמכבי והפועל ירושלים כבר הודחו, זו הייתה עונה די נדירה בהיבט הזה, וגם החיבור האנושי של השחקנים בינם לבין הצלחנו, ואלינו לצוות שהתחיל את השנה, שזה שרון ואני ואלחנן ביטן וצביקה מנדלייב שהיו איתנו, היה חיבור מאוד מאוד מיוחד, והיה קושי מאוד מאוד גדול ומשמעותי בפיתורים של שרון מבחינת היכולת של הקבוצה בכלל לקום בבוקר ולבוא שוב להתאמן. וכמו שאמרתי קודם לגבי אני מאמין שלי לגבי קבוצה, גם פה היינו צריכים ממש לאסוף את השברים בשביל בכלל לתת לנו סיכוי להגיע לפלי אוף, אז זה היה. ממש בשביל להיכנס לפלי אוף היינו צריכים לנצח כמה משחקים לקראת סוף השנה, והיו לנו המון 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 שיחות שלי עם השחקנים, שלהם בינם עצמם, בינם לבין עצמם, של מה מניע אותנו, מה אנחנו עוד רוצים לעשות האחד בשביל השני במהלך השנה הזאת. אתה יודע, בדיעבד זה נגמר באליפות, אז אומרים וואו, כאילו זה ברור מאליו, באותו רגע זה ממש לא היה ברור מאליו שזה הולך לאליפות, והיה צריך ממש להחזיק את ה... לאחות ולהדביק את השברים, כי היה שם, שוב, הייתה שם חיבה והערכה מאוד גדולה, והפיתורים של שרון מאוד מאוד שמו סימן שאלה על היכולת שלנו לשמר אותה. אז אני, אגב, התקופה הזאת היא אחת מאלה שבאמת עיצבו את האמונה שלי בכך שקבוצה היא יותר מהכל, היא יותר חשובה מכל אחד. והיכולת שלנו להתחבר בשורה התחתונה ולהגיע לשיא מקצועי בשבוע הכי קריטי של השנה, כשמעט מאוד אנשים האמינו מחוץ לחדר הלבשה שלנו, אבל אנחנו באמת האמנו והאמנו אחד בשני, והחוויה הזאת היא של שבוע אחד בתחילת יוני זה היה, ש... גם שם התחלנו את הפלי אוף מול מכבי חיפה שהיו פייבוריטים, הם סיימו שלישי, אנחנו סיימנו שישי, הובלנו 2-0 בסדרה והם חזרו ל-2-2, חגגו בבית מכבי בסוף המשחק הרביעי, כאילו הם זכו באליפות, אנחנו שמענו מחדר הלבשה שלנו את החגיגות שלהם שם, ואני זוכר שהתכתבנו בינינו, אני כתבתי מהשחקנים לנו באותו לילה, שאנחנו נחגוג במשחק החמישי אצלם בחיפה, וכך בדיוק היה. אנחנו היינו חזקים יותר מנטלית באותה שנה, כי היינו עמידים, כי היינו כבר בסיטואציות, כי האמנו ביכולת שלנו להגיב טוב כשדברים לא הסתדרו. ואז זה פשוט מאוד היה, משחק, ניצחון במשחק החמישי ברוממה ביום חמישי, ניצחון על מכבי תל אביב בארנה בירושלים ביום שני וחצי הגמר, ואז בגמר ביום חמישי מול... הוא היכל מלא אוהדים של הפועל ירושלים, שהיחס היה משהו כמו 8,000-3,000 ביחס האוהדים, להגיע לארנה ולנצח ולזכות באליפות באולם של הפועל ירושלים, זה אחד הרגעים הכי מיוחדים שאני חוויתי בעולם הספורט, בוודאות אחד משלושת הרגעים הכי גדולים. ושוב, אחד כזה גם שכן ייצב אותי. עונה קשה, 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 שהסתיימה בצורה הכי מתוקה שאפשר, ובעיקר לימדה אותי הרבה לקחים על כדורסל ועל החיים.
במהלך עונת 2016-17 הפכת למאמן הראשי במקומו של אריק שיברק. תספר קצת על איך זה קרה, והאם הופתעת מהמינוי, ואיך באמת נענית לאתגר.
אוקיי, זה, ראשון זה מקום קשה לאמן בו, היסטורית, שם הרבה אנשים טובים ויקרים, אבל אם אנחנו מדברים על תרבות הספורט, אז סבלנות זה דבר שחסר לנו באופן כללי, ועל אחת כמה וכמה בראשון של אותן שנים. ויש משברים בכל עונה, בכל עונה, בכל מסגרת, בכל קבוצה, לפעמים המשברים ממשיכים ותומכים מהם ביחד, לפעמים עושים שינוי כזה או אחר. כשבהנהלה החליטו להיפרד מאריק, האינסטינקט הראשוני שלי היה לא לקחת את הקבוצה ולא להפוך להיות מאמן ראשי, אבל שוב, לפעמים בחיים אנחנו צריכים לקבל החלטות, החלטות אמיצות, בלי לגמרי לדעת ולהבין מה הדרך או מה הכיוון או מה הם סיכויי ההצלחה, כי באותו רגע, בעונה ההיא, היינו מחוץ לפלי אוף, עם קבוצה של חמשת או ששת השחקנים המובילים, או ברוטציה של המובילים, פצועים, ולא לגמרי היה ברור מתי יחזרו ואיך יחזרו, והיה ברור שצריך לעשות עוד שינויים פרסונליים, ושחקנים שלא התחברו בשום שלב, והמחויבות שלהם הייתה מוטלת בספק. היו המון 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 בעיות בעונה הזאת. אבל קפצתי למים, ובהתחלה זה היה מאוד קשה. התחיל עם שלושה הפסדים, בעצם שהמשיכו את הקו, שהקבוצה הייתה בו באותו זמן. אבל עם הרבה מאוד עבודה קשה, ועם הרבה מאוד אמונה, ממש טיפסנו צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, חיברנו עוד ניצחון ועוד ניצחון, ובאמת הצלחנו לבנות איזושהי לכידות, וההגעה לפלייאוף שם הייתה די מיוחדת, כי בעצם היה לנו רצף של חמישה ניצחונות, שהיינו, כל ניצחון היה מסט בשביל שיהיה לנו סיכוי בכלל להיכנס לפלייאוף. וניצחנו חמישה משחקים, בשביל להיכנס בכלל לפלייאוף, וקיבלנו את אילת, אנחנו היינו מקום שביעי, הם היו כל העונה מקום ראשון, במחזור האחרון הם הפסידו בנהריה, וחולון עברו אותם, ובעצם הם סיימו שני, אבל הייתה קבוצה נהדרת של אילת, עם לנדון מילבורן, ופריה הנרי, שהיו מככב ביורוליג, ואפיק ניסים, ועוד הרבה מאוד שחקנים טובים. בוא נגיד שמבחינת סיכויים אף אחד לא נתן לנו, אני חושב, יותר מחמישה, שישה, שבעה אחוזים לנצח את הסדרה ההיא, אבל בעולם הספורט אלה דברים שקורים, וכוחה של האמונה זה דבר שאני, מי שנמצא בקבוצות שלי שומע עליו הרבה, גם פה, בכוחה של האמונה, והרבה מאוד עבודה קשה שמתלווה לה, אבל עבודה שהיא עבודה מכוונת, למטרה מסוימת, וביחד כמובן. ניצחנו את הסדרה הזאת בחמישה משחקים, ובעצם הגענו שנה נוספת לפיינל פור, שזה היה הישג די מדהים, ובאמצע העונה, אם מישהו אמר לנו שנעשה את זה שוב, זה היה נשמע לא סביר, לא סביר בעליל.
האמנת גיוסה צעירה של אור קורנליוס? האם האמנת שהוא יהפוך לשחקן שהוא היום?
וואו, בכנות? לא. בכנות לא. אור באמת עשה קפיצה אדירה, מעל ומעבר. כבחור צעיר, היה ילד עם מלא מוטיבציה, שהגיע לאימונים בתור ילד ש... שבא להשלים סגל, ומדי פעם להשתתף בחלק של המגע של האימון, ולא הרבה מעבר לזה. בוא נגיד שמבחינת כישורים, הוא מאוד מוכשר, אבל משהו שראיתי, ראינו הרבה מאוד שחקנים, עם מאפיינים מאוד דומים לאור, שמשחקים כיום בליגה הארצית או בלאומית, אפילו פחות מכך, ולא שיש בזה שום דבר רע, אגב, יש בזה ברכה והרבה מאוד דברים טובים, וזה לא קל להיות שחקן לא בלאומית ולא בארצית. אבל האם האמנתי באותו רגע שאור מסוגל לעשות, כזאת קפיצה ולהיות שחקן דומיננטי כפי שהוא היום? לא. אבל הוא עשה את זה, והוא כיום נמצא איפה שהוא נמצא בזכות, ובהרבה מאוד עבודה קשה, שהוא השקיע במהלך השנים. וזה כיף לראות, וזה צריך לתת הרבה מאוד ביטחון ואמונה גם להרבה מאוד חבר'ה צעירים, שגם אם הם לא מסומנים ככוכבים הבאים בגיל 18 או אפילו 19, במקרה שלו גם בגיל 20-21, אף אחד לא דמיין שהוא מסוגל להגיע לרמות האלה. אז שוב, אני מאוד מאמין שיש כמה אנשים שהם מודל טוב לדוגמה לחבר'ה צעירים, אור הוא לגמרי אחד מהם.
במהלך עונת 2017-18 פוטרת מתפקיד המאמן בראשון לציון, ובדומה למה שראינו עם הפיתויים של גיא גודס, גם אז אלה היו פיתויים מתוקשרים עם היושב ראש הוותיק בזמנו יצחק פרי, שדיבר הרבה בתקשורת. תספר קודם כל על התחושות שלך בזמנו, וגם האם אתה מופתע מההידרדרות של הקבוצה גם באותה עונה וגם באופן כללי בשנים האחרונות עם אותה התנהלות פחות או יותר.
אוקיי, יש כאן כמה שאלות, אני אנסה לפרק אותן אחת אחת. קודם כל לגבי אותה עונה, הייתה פחות טובה, היינו קבוצה קצת קצרה יותר מבחינת רוטציה, ולא היה פשוט להדביק את העסק. בהתחלה זה כן היה טוב, והתחלנו את העונה עם 3 ניצחונות מול הפסד בודד, משחקים עם ניצחונות מאוד מאוד יפים, גם בחיפה, גם בנס ציונה, אבל כשהתחילו הפציעות, התחיל להיות לנו קשה יותר. זה התחיל עם אבי בן שימול, מי שמכיר את אבי, שוב, זה תולי גם באיזה קבוצה, באיזה רוסטר, אבל הרבה פעמים שחקן שהוא כל כך דומיננטי וכל כך פיקח, במונחים מסוימים הוא סוג של חצי קבוצה, נקרא לזה ככה בעגה של הכדורסל. אז ברגע שהוא היה הסנונית הראשונה שנפצעה, זה כבר הבא מכשול די משמעותי. לאחר מכן מרק טולפסן נפצע בשלהי העונה, כבר זה היה, ומרק גם אז היה מאוד מאוד קריטי לאיך שהקבוצה הזאת הייתה בנויה. זאת אומרת, היכולת שלו כשחקן גבוה לקלוע מבחוץ, לרווח את הצבע, הייתה קריטית עבורנו, וגם זה היה מכשול מאוד מאוד משמעותי. עם זאת, היו גם הרבה דברים טובים, מצד אחד, מצד שני, כן, לא הגענו עדיין לריצה הזאת, ולתפיסת המומנטום שקרתה לי כמאמן בשנים הקודמות, כמאמן וכעוזר. אני האמנתי שבאותו רגע צירפנו את קיט לנגפורד, בערך שבועיים לפני שעזבתי, ואני מאוד האמנתי שהשילוב שלו ביחד עם החזרה של מרק טולפסן, זה באמת מה שייתן לנו את הכוח ואת היכולת לייצר מומנטום לקראת הישורת האחרונה. מאוד 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 האמנתי בזה, ובגלל זה הייתי גם מאוד מאוכזב מההחלטה, כי חשבתי שזה שהיא שגויה, מעבר לזה שזה בסה תמיד למאמן את המקום, ובעצם להתנתק מקבוצה שהוא היה חלק גדול ממנה, והיא הייתה חלק גדול מאוד ממני. אז מעבר לבסה הזאת, אני באמת חשבתי שהדבר הנכון בשביל הקבוצה הוא לתת לנו ביחד איתי ועם החיבור שהיה לי עם השחקנים, לרוץ את הישורת האחרונה הזו. אין לי הרבה מה להרחיב על מה שהיה, אחרי שעזבתי למיטב זיכרוני, הקבוצה הפסידה 8 מ-10 המשחקים האחרונים, זאת אומרת, ממש בישורת האחרונה, במקום להגיע לפלייאוף בעצם זה הלך אחורה, אז פחות יש לי מה להרחיב לגבי זה. אני כן הצטערתי אז, ואני מצטער גם היום שלא הייתה לנו פשדמות הזאת, לעשות את הריצה האחרונה הזאת של העונה ביחד, כי ראיתי את זה קורה שנים לפני כן, וכן מאוד מאוד האמנתי, גם בעצמי וגם ביכולת של החיבור שהיה לי עם השחקנים באותה תקופה, לצלוח ולהתגבר. אז זה לגבי העונה שהייתה. מאז ועד היום, קשה לי לדבר ברמה כוללנית, כי אני לא חלק מהמערכת. אני כן יכול להגיד, כמי שהיה 5 שנים במכבי ראשון, שזה מועדון גדול. זה מועדון גדול, וזה מועדון שצריך וחייב לחזור לקדמת הבמה בכדורסל הישראלי. ושוב, יש הרבה מועדונים בעבר ש עונה לא טובה, או קשיים פיננסיים פה ושם, ניסחו אותו והעלימו אותו ממפת הכדורסל. פה אני חייב להגיד שאני, א', לא מאמין שזה יקרה, וב', אסור שזה יקרה. מכבי ראשון היא מועדון מאוד מאוד גדול, שיש לו מקום חם ויקר בליבי, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יעשו את הדרך חזרה לקדמת הבמה כבר השנה, ובוודאי שבשנים הקרובות. המועדון הזה מאוד מאוד חשוב לכדורסל הישראלי, ויש לו את התשתית, את מחלקת הנוער, את היכולות, לעשות את זה.
אחרי שעזבת את מכבי ראשון לציון, היו כמה שנים שלא אימנת בליגה הבכירה או בליגה הלאומית, ואז הגעת למכבי עירוני רמת גן, אחרי סיפור ארוך, לפחות לפי מה שסופר, בפודקאסט של ניב זהבי, אחד על אחד, מבית טוקס, אז אשמח שתספר על זה, איך החלטת כן לחזור לאמן באחת הליגות הבכירות ולהגיע למכבי עירוני רמת גן.
אוקיי, אז קודם כל, באמת אחרי שעזבתי את ראשון, אז גם התחלתי ללמוד, עשיתי, הצטרפתי לתוכנית של שנתיים, של תואר שני בפסיכולוגיית ספורט, שמאוד מאוד היה לי חשוב לעשות אותה, ובמקביל גם לקחתי על עצמי את דור העתיד קריית אונו, זאת מחלקת הנוער של קריית אונו בכדורסל, שמאוד מאוד יקרה לליבי, אז אלה שני דברים שהייתי משוקע בהם באותם שנים. מאוד מאוד נהניתי, גם היום אני מאוד מאוד נהנה, אני חלק מהקריה האקדמית אונו, ואני מרצה לפסיכולוגיה ספורט, ובעצם זה חלק גדול מאוד, ומאוד מאוד משמעותי ממי שאני ומה שאני עושה היום, ובשיחות הראשונות שלי עם חן שניידרמן, עם היושב ראש של עירוני רמת גן, שהוא פנה אליי, אמרתי לו שלא, זאת אומרת שאני מודה ומעריך את הפנייה ואת את הרצון, אבל מבחינתי זה פחות מתאים ופחות נכון באותו הזמן. מי שמכיר אתכן יכול להבין למה לא, אז לא ממש עמד בפניו, ולאחר אי אלו שיחות הסכמתי לקחת על עצמי את התפקיד באותה עונה, החיבור בינינו היה מהיר, ביני לבין חן לבין אנשים שהיום מנהלים את רמת גן, ואנשים באמת, עמוד השדרה של המועדון הזה הוא איתן, וזה שופע באנשים מאוד מאוד טובים ואיכותיים. אז החיבור בינינו היה מאוד מאוד מהיר, לקבוצה לקח קצת יותר זמן להתרומם, אבל ברגע שעשינו את זה, ממחוזות של תחתית הליגה השנייה הצלחנו להגיע לפלייאוף, בעונה קשה ובצורה די מרשימה בעשרת המשחקים האחרונים של העונה, כמדומן ניצחנו 8 או 9, ובאמת היינו במומנטום מאוד מאוד חיובי, ואיתו נכנסנו לפלייאוף באותה עונה, היינו מאוד קרובים להדיח את ליצור אשקלון שסיימה את העונה במקום הראשון, לצורך העניין הייתה לנו בשנייה האחרונה במשחק המכריע שם שלשת ניצחון שיצאה החוצה, שזה חלק מהספורט, אז העונה הזאת לא הסתיימה בעליית ליגה, אבל היא כן הייתה פתיחת הרומן המחודש שלי, אפשר לומר, עם עירוני רמת גן, כי בתור שחקן הייתי קפטן הקבוצה במשך שלוש עונות בליגה הבכירה. ומאז אנחנו ביחד, עם הפסקה קטרה באמצע, אבל מאז אנחנו ביחד. בשנה האחרונה, שוב, זה נשמע כאילו כל עונה זה איזשהו סיפור כזה שחוזר על עצמו, שהקבוצה בצרות, ואז אנחנו תופסים איזשהו מומנטום ומתרוממים. זה נשמע ככה כשאני מספר את זה, אבל האמת היא שאלה החיים של ספורטאי תמיד. אף ספורטאי לא תמיד רק מצליח ולא תמיד רק מנצח, אז כל עונה יש לה את הסיפור שלה, ולכל עונה יש את הקשיים שלה, ובשנה האחרונה, באמת זכינו באליפות בצורה שהייתה די מדהימה מהמקום שבו הקבוצה הייתה כשאני ונומי הצטרפנו, אבל הייתה עונה מדהימה, זאת אומרת היו לנו 11 משחקים לקראת סיום העונה מהרגע שבו הצטרפנו, וניצחנו 10 מתוך 11 בשביל לכבוש את המקום השני בשנייה האחרונה, מה שהיה די, זה היה חסר סיכוי מתמטי לדעתי, אני באמת לא מבין עד עכשיו איך הצלחנו, כי כשהצטרפנו היינו בשוויון נקודות לדעתי במקום 9 ל-11, אז באמת מהנקודה הזאת לסיים את העונה הסדירה במקום השני, זה דבר שהיה כמעט נטול סבירות מתמטית, והצריך הרבה מאוד קבוצות והרבה מאוד תוצאות אחרות שיקרו בדרך, בשביל שנוכל לדלג מעל קבוצות, אבל לשמחתנו זה קרה, בפלייאוף, שהיה אחד הפלייאופים המדהימים, למי שעוקב אחרי הליגה הלאומית, עשינו את זה בצורה קשה, אך מתוקה, והייתה אליפות יקרה וחשובה ומשמחת מאוד.
דיברת על עונת 2021-2022 ואחרי זה על 2022-2023, והייתה את ההפסקה בתחילת העונה שעברה שלא הייתה בקבוצה. מה הייתה הסיבה בעצם לתקופה הזאת שלא הייתה בקבוצה ואז לחזרה?
זאת הייתה החלטה שלי באותה תקופה. כמו שאמרתי, אני גם מרצה בקריה האקדמית אונו, אני מרצה לפסיכולוגיה ספורט, ואני גם מנהל את אגודת הכדורסל בקריית אונו, ואני אדם פעיל, ואני מתעסק בדברים שאני נורא נורא אוהב ונורא נורא נהנה מהם מצד אחד. מצד שני, באותה תקופה גם רציתי, והיה לי חשוב להיות גם יותר בבית עם הילדים, והחלטתי שלא יהיה נכון עבורי באותה תקופה לאמן. אז זאת הייתה הסיבה. מעבר לכך, כמו שאמרתי כבר קודם, אני מאוד מאוד מחובר למקום ולאנשים ולדרך, שהיא דרך שמסתכלת באמת כמה שנים קדימה, וכמו שדיברתי פה לא מעט על תרבות הספורט הישראלית, זה לא דבר שקיים בהרבה מאוד מקומות. אז בהיבט הזה אני חושב שבעירוני רמת גן באמת יש אנשים שמסוגלים ורוצים לתכנן ולהביט כמה שנים קדימה, ובהקשר הזה אני גאה ושמח להיות חלק ממקום כזה.
במהלך הפלייאוף הייתה תמונה מפורסמת שלך עם דימה בעת השמעת ההמנון באחד המשחקים המכריעים, תספר קצת על זה.
זה מדהים, בן אדם בוכה פעם בעשר שנים וכולם שמים את זה בפייסבוק. מספר האנשים ששלח לי את התמונה הזאת באותו יום, הלוואי שהיה לי שקל על כל אחד, אבל בצורך העניין, לכל ספורטאי, או שיש או שצריכה להיות רוטינה מסוימת, שעוזרת לו להתרכז, שעוזרת לו להתמודד בכל מיני סיטואציות, ששמה אותו במקום שהכי נכון עבורו, בתור ספורטאי להתחרות. כן, אז שוב, אני אומר, לכל ספורטאי צריכה להיות, הרבה מאוד ספורטאים אין, וזה עוד חלק מהעבודה שיועצים מנטליים ואנשים שבאים מעולם הפסיכולוגיה של הספורט, עובדים עם ספורטאים עליהם. זאת אומרת, איך בעצם להיכנס לפני תחרות למקום שנכון וטוב עבור הספורטאי להיות בו. ולי יש את הרוטינה שלי, פה בהיבט הזה אני כן אשמור אותה פרטית ואישית. ובאותו משחק, אני לא זוכר אפילו איזה משחק זה היה, אבל זה כן נרגיש לי אמוציונלי יותר. אנחנו בני אדם, כולנו בשורה התחתונה, שזה גם אחד הדברים שאני תמיד מזכיר לחבר'ה צעירים שאני עובד איתם, גם היריבים הם בני אדם וגם השופטים הם בני אדם, כולנו בני אדם וכולנו אנושיים, ובאותו מקרה הרוטינה שלי באמת הביא אותי למקום שריגש אותי, ואני שמח גם שכן שם אותי במקום טוב, שבשורה התחתונה זה מה שחשוב, שאני אחד ושאני אהיה מוכן לקראת התחרות, ואת זה הרוטינה הזאת עשתה באופן מצוין.
אז התמונה היא של איציק בניצקי לפני פתיחת המשחק השלישי בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול אשקלון, משחק שבו ניצחתם, ועכשיו דיברת על תגובות שקיבלת בעקבות אותה תמונה, אבל אשמח לדעת איזה תגובות מיוחדות קיבלת בעקבות עליית הליגה, האם יש אולי תגובה אחת שריגשה במיוחד?
זאת שאלה ממש קשה. אני בעיקר מתרגש מהמשפחה שלי, זאת אומרת, אני קיבלתי הרבה ברכות והרבה איחולים, ואני מאוד מעריך ומוכיר את כולם, אבל לכל אדם יש סיבה של למה הוא עושה את מה שהוא עושה, זאת לא הסיבה היחידה ללמה אני עושה את מה שאני עושה, אבל זה כן כוח שמניע אותי, וזה כן כוח שנותן לי המון המון אומץ, ובאמת סבלנות ותעוזה לעשות את הדברים שהם לא פשוטים לפעמים, ומטלטלים, אז אני כן שואב הרבה מאוד כוח מהמשפחה הגרעינית שלי, אז תמיד ברגעים האלה החיבוק של מי שמגיע אליי ראשון בסוף, זאת התגובה שהכי רגשה אותי לצורך חיים.
בנית סגל מאוד מסקרן ברמת גן לקראת החזרה לליגת העל, ישראלים בכירים כמו קארם משו ואדם אריאל, לצד ישראלים צעירים, שחקנים שממשיכים, וגם זרים מאוד נחשבים כמו ג'יי פי טוקוטו ופיל גרין, קנדל מקולום, ג'סטין אלסטון, באמת שמות שאנחנו לא תמיד רואים בעולות חדשות. תספר קצת על בניית הסגל, על הישראלים הבכירים, הזרים, איך אתה רואה את בניית הסגל שלכם ומה השחקנים מביאים.
אוקיי, קודם כל זה נושא מורכב, לבנות סגל זה תמיד נושא מורכב, על אחת כמה וכמה בעולה חדשה, שאחד הדברים שנתקלנו בהם, שזה היה נכשול גדול יותר ממה שחשבנו, היה הנושא של אם אנחנו כן או לא משחקים בגבי האירופאי. תמיד כשאתה מתחיל את הקיץ, אתה מכוון לזרים בלבל מסוים, לשחקנים בלבל מסוים, ופה גילינו שזה נושא מהותי, הנושא של האם הקבוצה כן או לא משחקת בגבי האירופאי, יש הרבה מאוד שחקנים שזה הפך נושא משמעותי עבורם, ולשמחתי הצלחנו להתגבר עליו בצורה טובה, אבל זה כן יצריך מאיתנו מאמצים משמעותיים גם בחיפושים, גם בגיוס, גם בשכנון של שחקנים שהם מאוד מאוד התחברו לרעיון, מאוד מאוד התחברו לאנשים, אבל כן היה חשוב להם מפעל נוסף מעבר לליגה הישראלית. לגבי הסגל שבנינו, אז באמת היה לנו חשוב שיהיו כמה חבר'ה שיש להם כבר ניסיון של כמה שנים בליגת העל, אוקיי? ומכאן הראשונים, בין הראשונים שהיו ברשימות שלנו, יש את קרם ויש את אדם, שבאמת עונים על המשבצת הזאת, של חבר'ה שמעבר לכך שאנחנו מעריכים את היכולת שלהם, ודעתנו עליהם היא מאוד גבוהה בהיבט האנושי, באמת גבוהה בהיבט האנושי, הם באים גם עם הניסיון הזה, וזה דבר חשוב, זה דבר חשוב לקבוצה צעירה, והסגל הישראלי שלנו, הוא צעיר, הוא צעיר, והוא די חסר ניסיון בליגת העל, אז בהיבט הזה זאת נקודה שהיה לנו חשוב מאוד להתייחס אליה, ובחבר'ה הזרים היה לנו מאוד מאוד חשוב, גם שמצד אחד יהיה ניסיון ויכולת גבוהה, באמת זה ג'יי פי, באמת עונה למשבצת הזאת, אבל גם היה לנו מאוד מאוד חשוב שיהיו שחקנים שאנחנו מאמינים ביכולת שלהם גם להביא את הקבוצה לאן שאנחנו רוצים להגיע השנה, וגם לעשות כמה צעדים קדימה ובעצם לגדול כשחקני כדורסל, ובאמת לעשות פריצה משמעותית. אז אחרי 10 ימים של אימונים, אני יכול להגיד שיש לנו סגל טוב, יש לנו סגל טוב, אנחנו נעבוד קשה מאוד על החיבור שלו כבשורה התחתונה, זה לא משנה כמה קנדל טוב, וכמה קרם טוב, וכמה בנייה טוב, בשורה התחתונה החיבור הוא זה שמשנה. אז אני מאוד מסכים איתך, הסגל מאוד מסקרן, אנחנו שמחים איתו, ואנחנו נהנים לעבוד יום יום, בשורה התחתונה החיבור הוא זה שיקבע, ו... יהווה לנו את תקרת הזכוכית שלנו בעצם כקבוצה.
ציינת את ההיבט האנושי, ואדם אריאל באמת אמר שהסתכלת עליו כאל בן אדם ולא כאל מוצר כשדיברתם על האפשרות שהוא יצטרף לקבוצה, והאם כבר מינית קפטן?
עוד לא, עוד לא. אני מאוד מאמין בכך של לקבוצות יש איזשהו תהליך שהן צריכות לעבור בינן לבין עצמן מבפנים, בשביל שדברים יבשילו. והעניין של הקפטן, זה אחד מהם. זה אחד מהם. יש כמה שחקנים שבוא נגיד שהם מיד קופצים לראש, כמועמדים רלוונטיים, אבל אני כן רוצה לתת לקבוצה קצת לרוץ ביחד, בשביל שאנחנו נצליח להבין באמת מה המקום ומה התפקיד של כל אחד. אני מאוד מאמין גם בתפקידים, וקפטן זה תפקיד חשוב. אז אנחנו נמתין עם זה מעט, לקראת הליג אני מבטיח שאנחנו נעשה את הבחירה הטובה ביותר.
מי שממשיכה היא העוזרת נעמי קולודני, עד כמה זה משמעותי שבמועדון יש אישה בתפקיד מקצועי בכיר, זה משהו שלא כל כך נראה בעבר במועדון בליגת העל, עוזרת מאמן, אז אשמח שתספר על זה ועל התרומה שלה לקבוצה.
אוקיי, אז אני אתחיל מנעמי, שהיא אשת כדורסל ברמת איבריה, היא חיה ונושמת את המשחק, ומעבר ליכולות שלה כמאמנת וכמוח כדורסל, בהיבט האנושי היא אדם שמאוד נעים לעבוד איתו, ויש לה את היכולת הזאת להגיע לשחקנים, כל אחד בהתאם למישהו ומה שהוא, וזה לא ברור מאליו, זאת אומרת, זה בא לה אינטואיטיבית, דבר של אנשים אחרים אולי זה מאוד מאוד קשה להבין אופי שונה ותרבות שונה, ואיך אני מסוגל להשפיע על אנשים בצורה טובה, אז יש לה את זה, בסדר, יש דברים שצריך ללמד, ויש דברים שבאים כסוג של כישרון מולד, אז זה לגבי נעמי כנעמי, לגבי החלק השני, זה מוזר לי, כי שואלים אותי את זה לא מעט, עכשיו אני יכול להבין, אוקיי, זה קצת שונה בנוף וכו' וכו', אבל נעמי היא בתפקיד לא כי היא אישה, היא בתפקיד כי היא טובה מאוד במה שהיא עושה, ובהיבט הזה זה באמת, זה לא רלוונטי, שואלים אותי אישה, זה לא רלוונטי, ההבדל היחידי זה שהיא דופקת בדלת ושואלת אם כולם לבושים לפני שנכנסת לחדר הלבשה, מעבר לזה, זה ממש ממש לא רלוונטי, זה לא היווה שיקול בשום רגע, נעמי, ובתפקיד שלה כי היא מאוד מאוד טובה במה שהיא עושה, לא משום סיבה אחרת.
מי שגם עולה לליגת העל הוא בן שרף, שמגיע מאליצור נתניה לעירוני קריית אתא, ואתה אימנת מול בן שרף בעונה שעברה, הוא גם נתן נגדכם הצגה שלא הספיקה בגלל סל הניצחון של אלייג'ה הירש במחזור האחרון של העונה הסדירה. אשמח לדעת מה אתה חושב עליו.
כישרון גדול, אי אפשר לטעות, יש לו שילוב מאוד מאוד מיוחד, גם של סייז ויכולות גופניות, אבל גם של כישרון, כישרון כדורסל, למיטב הבנתי גם של מוסר עבודה גבוה, אז בהיבט הזה אני חושב שהוא שמיים הם הגבול מבחינתו, כמי שלא אימן אותו, אבל כן שיחק נגדו, אני יכול להגיד ש ראיתי את השחקנים הכי מוכשרים בתולדות הכדורסל הישראלי, בוא נגיד אולי בתקופתי, אני אסייג ואגיד, לא ראיתי את מיקי ברקוביץ' בנערותו וכולי וכולי, אבל מהחבר'ה שאני ראיתי, בן לא נופל מהגדולים ביותר, מבחינת כישרון, זה לא מבטיח שום דבר, בעולם הספורט אתה צריך כל בוקר לקום, ולהוכיח את עצמך מחדש, להשתפר, ובהיבט הזה הוא עוד מאוד 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 צעיר, כל עתידו לפניו, וחובת ההוכחה היא עליו, אבל אין ספק שמבחינת כישורים הוא מאוד מאוד מיוחד.
דיברת על התפקיד שלך כמרצה בקריה האקדמית אונו, תספר עד כמה זה משהו שאתה חי אותו ביום יום ונהנה ממנו.
מדהים. חבר בצוות ספורט בקריה האקדמית אונו, יש לה מספר תארים בעולם הספורט, ואני מרצה ומאוד שמח להיות חלק גם מהתואר בחינוך חברה וספורט, וגם מהתואר בספורט תרפיה. אז קודם כל כיף להיות חלק מהאקדמיה שבאמת רואה את הספורט כנדבך מאוד משמעותי בהשפעה על בני אדם בכלל ובני נוער בפרט, שזה נושא שאנחנו מדברים עליו המון בעצם, איך אנחנו מייצרים סטודנטים, בין אם הם מאמנים, מורים, אנשים שאחראים מנהלים ומלמדים בתנועות נוער כאלה ואחרות, איך משפיעים על הדור הצעיר ומגדלים אותו באופן ערכי ונכון, אני חושב שהנקודת המבט הזאת, שאיך וכמה אפשר להשפיע דרך הספורט, אני חושב שלי זה הדבר הכי חשוב, וזאת הסיבה גם שאני כל כך נהנה, גם ללמד, גם ללוות הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות, שלי זה נורא כיף, אני יודע שאני למדתי ועשיתי את התארים שלי, תוך כדי שהייתי שחקן ליגת העל בכדורסל, והיה לי נורא נורא קשה לתאם, ומבחנים, ועבודות, ולא כל כך התחשבו בי וב... בעולם הצרכים שאני בא ממנו, אז היום שיש לי את היכולת ואת הזכות ללוות שחקנים, שחקניות, מאמנים, מאמנות, שבאים ללמוד אצלנו בקריה האקדמית אונו, זאת זכות מאוד מאוד גדולה, ואני שמח להיות חלק ממקום כזה שבאמת שם את הספורטאי במרכז, ואני רואה בזה ערך מאוד משמעותי. זה, מבחינתי זה כיף גדול, זה בסינרגיה גם די מושלמת למה שאני עושה. בשורה התחתונה, החלום הוא לשלב את האקדמיה או את התיאוריה עם הפרקטיקה. אז בהיבט הזה אני מרגיש גם כמרצה וגם כמאמן, אני זוכה גם בעצמי ליהנות מכל העולמות, אבל אני מקווה גם שאני מצליח להעביר את זה הלאה.
איך נראה היום בחייך?
עמוס, עמוס אבל כיף ובדברים טובים. אז הלוז שלי הוא לוז שמשתנה מצד אחד, מצד שני אני בלוז מלא 7 ימים בשבוע, ולצורך העניין, יום כמו היום, זה התחיל בכך שקמתי בבוקר, הכנתי ארוחת בוקר לאשתי וארבעת ילדיי המאממים, אחר כך אימנתי אימון בוקר ארוך ברמת גן, זה האימון המרכזי שלנו להיום. עכשיו שעת צהריים, זה שעה שאני עובר בבית, בדרך כלל דואג לילדים, למה שצריך. אחר הצהריים, אני פה בקריית אונו עם המאמנים ועם הילדים של דור העתיד, של מחלקת הכדורסל של קריית אונו. בין לבין אני זמין לסטודנטים שעושים היום מועד ג' במבחן בקורס של הפסיכולוגיה של הספורט. אני משלב בגם וגם וגם ומהכל. אז מצד אחד אני מאוד עמוס, מצד שני אני מאוד נהנה ומאוד מאמין במה שאני עושה. אז אני חושב שזה שילוב נכון, אני אסיים את היום עייף, אבל מרוצה ומסופק בתקווה.
באיזה ליגות אתה הכי אוהב לצפות?
אוקיי, שאלה קשה, אני אוהב כדורסל, אז מבחינתי, כל משחק שהוא משחק טוב, ויש בו שחקנים ברמה ואיכות וקבוצתיות, אני אשמח לצפות, זה פחות קריטי לי, אם זה ליגת העל, ליגה לאומית, יורו ליג, NBA, אבל בוא נגיד שכשזה נהיה אמיתי וזה פלי אוף, אז את הפלי אוף של ה-NBA אני אוהב לראות, עד אז אני אשאר עם הליגות הישראליות למיניהן והיורו ליג.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
אוקיי, שאלה קשה, אני אגיד רימס קאוקינס. רימס קאוקינס, החבר'ה הוותיקים יותר, המבוגרים יותר ששומעים את הפודקאסט יכירו. שחקן ליטאי ששיחק איתי בהפועל גליל עליון בשנת 2000. שחקן מאוד מאוד מיוחד, זאת הייתה השנה הראשונה שלו באירופה, אחרי שהוא סיים את קריירת הקולג'ים שלו בסיטונול. אחר כך הוא הפך להיות שחקן נבחרת ליטא במשך הרבה מאוד שנים, היה בסגל שלהם לתחרויות באירופה, בעולם, שחק ביורוליג, בקבוצות הכי גדולות באירופה, ומעבר לכל בחור באמת מיוחד, בן אדם טוב, אנושי, חברי, אכפתי, ומכונת עבודה. באמת, מכונת עבודה, ממנו למדתי איך ספורטאי צריך להתאמן וכמה קשה הוא צריך לעבוד. אז היו עוד טובים ורבים, אני לא רוצה לקחת שום דבר מאף שחקן אחר, היו גדולים ששיחקתי איתם ואימנתי אותם, אבל שאלת אם אני צריך לחשוב על הראשון, אז הוא הראשון שקופץ לי לראש.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
בדיעבד כנראה שטוני פארקר, אבל שיחקתי נגד הרבה מאוד טובים, בוא נגיד בארץ אולי הכי טוב ששיחקתי איתו זה יהיה דומה, זה יהיה אנטוני פארקר. אז נשארנו כאן עם הפארקרים, רק שינינו בין טוני לאנטוני.
מי השחקן הכי טוב שאימנת?
אוקיי. שאלה ממש ממש קשה. בוא נגיד מבחינת יכולות של שחקן, שוב זה היה לתקופה מאוד קצרה, זה היה למשחק ורבע, אבל כנראה שקיט לנגפורד במכבי ראשון לציון, אבל רגע, אם אני לוקח את זה רגע צעד אחד מעבר ליכולת אישית, שבאמת קיט לנגפורד שחקן מאוד מאוד מיוחד, וברמת יורוליג בסיאו מהטופ של היורוליג, אני אגיד שדריל מונרו, השחקן הכי טוב בהיבט של לא רק היכולת האישית, גם בהיבט של מי שיכול לקחת על הגב קבוצה ולהניג אותה.
מי השחקן שהיה הכי קשה להערך אליו?
וואו, הייתי צריך לחשוב על השאלות האלה מראש. זה לקח לפעם הבאה, משה. שחקן שהיה הכי קשה להיערך אליו. בוא נגיד שאולי דונטה סמית בסיאו, אולי דונטה סמית בסיאו באמת היה שחקן מאוד מאוד מיוחד, שהיה קשה להיערך אליו בהיבט ש... אף פעם לא ידעת מאיפה הוא באמת יקשה עליך, אם זה במגרש הפתוח, או בפוסט-אפ עם יכולת מסירה אדירה שהייתה לו, במשחקים שהוא היה קולע מבחוץ משלוש, אז בכלל זה היה מאוד מאוד קשה, זה, אז בוא נגיד שדונטה בסיוע היה שחקן שהיה קשה מאוד לחסות ולהערך אליו בצורה שעונה על הצרכים.
מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו?
אני לא יכול לענות על זה, זה, בוא, יש דברים ש, אתה יודע משהו, זה, אני אגיד את זה, בוא נגיד, גם, לא הייתי עונה מהפן הפוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שגם, זה לא נכון, אני באמת עבדתי, והיה לי עונג וכיף גדול, גם עם להיות עוזר, גם של שרון דרוקר, וגם של אריק שיבק, וגם של צביק אשר, ובהיבט הזה מהטובים של הכדורסל הישראלי, אז אני בצניעות אגיד שלמדתי הרבה מכל אחד מהם, כל אחד דברים שונים אגב, אבל אני אשאיר את זה ככה, אנחנו לא ניכנס פה לטיפולים.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
אתה יודע, אנחנו בסוף זוכרים את האליפויות, אז אני אגיד אם אנחנו מתייחסים, אנחנו נזרום עם האליפויות, אתה יודע, זה הרגעים האלה שאתה עומד על הפודיום, בין אם זה בשנה האחרונה עם רמת גן, בין אם זה עם ראשון, בין אם זה נבחרת העתודה או נבחרת הקדטים, או אני אלך עוד יותר אחורה, ואני אגיד שגם בעוד ביאליק, אתה יודע, בסוף אתה זוכר את האליפויות, זה הדבר הראשון שעולה לך לראש, אחר כך שאתה יושב ואתה מדבר על הדברים קצת יותר לעומק, אתה זוכר גם את כל הקשיים, שהיום בדיעבד אני מברך עליהם, אני מברך על כל הדברים שבאותו רגע הרגשתי כאילו חרב על העולמי, רגעים מאוד מאוד קשים שחוויתי כספורטאי, זה בדיעבד היום אני מברך עליהם, ואני אומר טוב שזה קרה, וכמה זה חישל אותי, וכמה זה חיזק אותי, כל עוד המשכתי בדרך, זה גם מסר מאוד מאוד חשוב, שאני משתדל להעביר לשחקנים כל הזמן, שזה לא חשוב מה קרה, מה שחשוב זה איך שאנחנו מגיבים אליו, וכל עוד אנחנו קמים למחרת בבוקר, ומגיעים שוב לאולם, דברים טובים יקרו. דברים טובים יקרו, זה דבר שאני מאוד מאוד מאמין בו, ואני לוקח אותו איתי לכל מקום.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
וואו, ספר משהו מעניין שלא יודעים עליי. משהו מעניין שלא יודעים עליי. החלום שלי זה לחזור לכושר שהייתי בו... כעוזר מאמן. בוא נגיד, זה ההבדל העיקרי שלי, שחוויתי פיזית, במעבר שלי מלהיות עוזר ללהיות מאמן ראשי, הכושר שלי דרדר פלאים. אני כעוזר מאמן, אני התעסקתי הרבה 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 יותר בכדורסל, כמאמן אתה מתעסק גם הרבה פעמים בדברים שהם מסביב, אז משהו שלא יודעים עליי, החלום שלי זה לחזור לכושר שהייתי בו כעוזר, ואם אנחנו נלך עוד 10 שנים מהיום, אני רוצה גם שיהיה מרתון אחד שרצתי בו. אז נתתי פה שתי מטרות שהן מאוד גדולות. אנחנו נתחיל בראשונה ואנחנו מתישהו נמשיך לשנייה, אבל בוא נגיד שאני עד עכשיו שאמרתי את זה לא ידעתי את זה על עצמי, אז נראה לי שזה יחדש גם למאזינים שלנו.
עכשיו נעבור לשאלות חבר קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. נתחיל עם השאלה הראשונה, איך הצלחת להביא זרים ברמה כל כך גבוהה יחסית לרמת גן? קנדל מקור או קוקוטו?
אוקיי, אז קודם כל חובת ההוכחה היא עליהם ועלינו. אני מאוד מעריך אותם, אני חושב שהם מצוינים ולכן הם איתנו. שוב פעם, ספורטאי מבחן כל יום מחדש, אז בהיבט הזה א' הם צריכים להוכיח ב' לגבי השאלה עצמה, הרבה עבודה קשה, בקיץ זה נראה כאילו פגרה, אבל זה לא באמת פגרה, הרבה שיחות עם סוכנים, אחר כך זה סינון ראשוני שפה גם העוזרים והצוות שלנו ברמת גן עוזר בו בעצם. מי הם השחקנים שאנחנו מכוונים אליהם? אחר כך שיחות עם השחקנים, אחר כך שיחות עם המאמנים של השחקנים או לפני, ואז מעטפת. בשורה התחתונה גיוס זה תהליך מורכב. אני כן מאוד שמח עם השחקנים שהבאנו, זה לא היה פשוט, גם היה צורך בשכנוע ובהרבה מאוד הסברים, ובהיבט הזה אני נעזר גם בשחקנים ששיחקו בארץ, ויכולים לספר לאותו שחקן למה יהיה לו טוב בארץ, גם מבחינת המחייה, גם מבחינת הכדורסל, גם בפן האישי, אני אומר לשחקנים, תמיד אני מייעץ להם, לא, אני לא אספר על עצמי, אבל שכן ישאלו שחקנים ששיחקו אצלי, יבינו אולי איזה ערך מוסף אני יכול לעבוד עבורם ועבור השלבים הבאים שהם רוצים להגיע אליהם בקריירה. אז התהליך היה נכון לכל הזרים שלנו, בוודאי לשחקנים שציינו.
השאלה הבאה היא, מה אתה חושב על קנדל מקולום?
חושב על קנדל שהוא בחור מתוק, הוא בחור מקסים. אני מן הסתם חושב שקנדל שחקן טוב מאוד. אני רוצה בשבילו, וזאת גם המטרה שלו השנה, אני רוצה בשבילו שהוא יוכל וידע להנהיג קבוצה, וילמד את הניואנסים של כל שחקן, וילמד את הדרך להגיע אל כל שחקן. לגבי היכולת האישית של קנדל, אני מאוד מאוד שקט ורגוע ובטוח במה שהוא יכול להביא, אבל אני רוצה בשבילו, גם בשביל שהקבוצה תצליח, וגם בשביל שהוא יגיע למקומות שאני מאמין שהוא יכול להגיע לשנים הבאות, שהוא ילמד באמת לקחת קבוצה על הגב, לטוב ולרע, וידע גם להיות גורם מחבר, וגם כזה שנוגע ומגיע אל כל שחקן, ומצליח לעזור לו להיות את הגרסה הכי טובה של עצמו.
עכשיו יש שאלה, שמוליק, אני אוהד של הקבוצה מגיל קטן ותמיד מגיע לראות אותה, שנה שעברה היו רגעים שהרגשתי שהקבוצה כן טובה והכל, אבל לא יודע כמה הייתה מחזיקה בליגת העל, סוגריים הניצחון הדרמטי על נתניה, הסדרה עם אשקלון שבקושי עברנו, האם לדעתך עונה הקבוצה גם תתקשה כמו במשחקים האלו, או שתצליח בליגה בקלות יותר?
אוקיי, אז קודם כל זה... טרמינולוגיה היא דבר חשוב, בסדר, בחירת מילים היא דבר חשוב. זכינו באליפות שנה שעבר, זה אמור להיות קשה. הצלחנו להתגבר על הקשיים ובזכות זה זכינו, בסדר, כל זה נורא נורא חשוב, איך אנחנו מתייחסים לדברים, ואני אגלה, גם השנה יהיה כנראה קשה. אנחנו באים צנועים, עם תקציב צנוע, עם מטרות ואמונה, אבל אנחנו באים צנועים להתחרות מול קבוצות ותיקות וגדולות מאיתנו בהיבט, גם התקציבי וגם בהיבט של המסורת והתשתית וניסיון של הרבה מאוד שנים, שיש הרבה מאוד קבוצות שנתחרה מול השנה בליגת העל, עדיין אנחנו באים לנצח, אבל קל זה לא יהיה. אז אנחנו, הצוות המקצועי והשחקנים, אנחנו מוכנים לכך, גם האוהדים צריכים לבוא מוכנים לכך, אני מאוד אופטימי, אבל להיות ספורטאי זה דבר קשה, לעלות ליגה זה דבר קשה, להצליח ולבנות קבוצה די חדשה ולהתבסס זה דבר קשה, אנחנו נעשה את זה עם הרבה אמונה ומוטיבציה, אבל קל זה לא יהיה.
שאלה הבאה היא, איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים?
שאלה מעולה, שאלה מעולה ואין לי תשובה עליה. אין לי תשובה, אני באמת נמצא במקום שבו אני משתדל גם להתרכז כל יום בהווה, ומה אני יכול לעשות, מה בשליטתי ברגע הנתון הזה. ולי זה עזר, הגישה הזאת שאותה אני מנסה לאמץ בשנים האחרונות, של ממש להתרכז בהווה ולעשות הכי טוב במה שבשליטתי, אלה דברים שלי כשמוליק וכספורטאי, כמאמן, כמי שמלווה ספורטאים, זאת גישה הרבה יותר נכונה, מאשר לתכנן 5 שנים קדימה, מניסיון גם בעולם הספורט, בטח, בכלל בעולם הספורט, ובטח בעולם הספורט הישראלי, אין לתכנון הזה ערך רב ומשמעותי, אז אני אצמד לגישה שלי. אני ממש ממש מתרכז בכל יום ביומו, כל אימון בפני עצמו. כמובן שאני בודק שהגרף שלי הוא לינארי, שלי, שלנו, של הקבוצה, ושאנחנו עולים ומתקדמים, אבל אני באמת באמת משתדל להיות מרוכז בהווה ופחות בעתיד.
השאלה הבאה, שיחקת בברק נתניה בגמר גביע המדינה נגד מכבי תל אביב, ספר לנו מהזווית שלך על האירוע שהתפתח אי שם ברבע השלישי בין טראביס לבלו.
אוקיי, מן הסתם אנחנו לא רוצים כאלה דברים, גם רומאו שהוא בחור, אני מאוד אוהב את רומאו טראביס, זה אירוע חריג שלא מעיד עליו בשום צורה. המשחק הזה, קודם כל מכבי ניצחו בצורה טובה ומרשימה, זאת אומרת הם היו טובים יותר מאיתנו והובילו בפער ניכר כבר שזה קרה. בוא נגיד שמבחינת ההתנהגות של כמה מהשחקנים שם, היא הייתה נהדרת בעין, נהדרת קלאס באותה סיטואציה. זה לא מצדיק את מה שרומאו עשה בשום צורה, אבל כמי שהיה שם על המגרש, היו שם כמה דברים שבוא נגיד היום כמאמן, כמי שמחנך חבר'ה צעירים, יש דבר שנקרא גרייס של מנצחים, הוא נהדר בעין באותו משחק ספציפי. לא שזה משהו שמעיד על הכלל, על מכבי כמועדון, על בלו כשחקן, אבל באותו משחק היו כמה דברים שהם היו קצת מתחת לחגורה. עדיין רומאו הגיב בצורה שהיא פחות נכונה ולא מקובלת.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום ומעמד המאמן?
דעתי על הכדורסל הישראלי שיש הרבה מאוד דברים טובים שקורים, ואני חושב שבשנים האחרונות עשינו התקדמות יפה גם ביכולות האישיות של השחקנים, גם ברמה של המעטפת, בין אם זה הפן הגופני, בין אם זה הפן המנטלי. אני חושב שבמקומות האלה אנחנו עושים התקדמות יפה. מן הסתם אני הייתי רוצה וכולנו, אני חושב היינו רוצים לראות יותר שחקנים ישראלים דומיננטיים בליגת העל. ופה בהיבט הזה אני מקווה שהתהליך שיותר קבוצות מסתפקות בארבעה זרים, שזה תהליך יהיה נפוץ יותר, וכן נראה יותר חבר'ה צעירים באים לקדמת הבמה, מגיעים לקדמת הבמה. אז אני חושב שיש כמה חוקים כרגע שנעשים שצריך לבחון אותם לאורך זמן, שהם תרמו לכך. ובעיקר אני כן חושב שנעשית עבודה טובה בגילאים הצעירים בלא מעט אגודות. אני כן חושב שההשערה של מאמנים בגילאים הצעירים היא מפתח וכוח מניע מאוד 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 חשוב לקידום הכדורסל הישראלי בפרט, והספורט הישראלי בכלל. דיברנו קודם על הקריירה האקדמית אונו, אבל למה אני חושב שזה חשוב? אני חושב שמאמנים צריכים להיות גם מאוד מאוד מקצועיים, וגם מאוד משכילים, גם בפן הפסיכולוגי וגם בפן האנושי. ולכן אני חושב שההשקעה במאמנים הצעירים היא השקעה מאוד מאוד חשובה, שפה בפן הזה זה משהו שהכדורסל הישראלי יכול וצריך לעשות יותר טוב. ואת הפירות של, כמו חינוך, את הפירות של החינוך אנחנו רואים 20 שנים אחר כך, גם פה בהיבט הזה התמורה היא לא מיידית, אבל בעריה שלי היא סופר סופר חשובה.
אנחנו שומעים הרבה על פלי אוף ואפילו בית עליון, מהן המטרות שלך לעונה הקרובה?
קודם כל אנחנו צריכים להתלכד כקבוצה, ואז המטרה שאנחנו מציבים לעצמנו היא להגיע לפלי אוף. אני חושב שזה יהיה הישג מטורף, אנחנו צריכים להיות צנועים, אפשר לבוא, אפשר, לא חושב שזה דבר נכון, אחרי 13 שנים לחזור לליגת העל ולהגיד למכבי תל אביב והפועל ירושלים, אהלן, אנחנו פה, אנחנו ראש בראש, אנחנו אותו דבר. לא, זה לא צנוע, אנחנו כן צריכים לבוא מאוד מאוד נחושים, בתקווה שהלכידות הקבוצתית שלנו תהיה טובה, ובתקווה שזה מה שיהיה. אנחנו לחלוטין רוצים להתחרות, והמטרה שלנו היא להגיע לפלייאוף העליון. קל זה בוודאי ובוודאי שלא יהיה.
מה החלום הכי גדול שלך מבחינה מקצועית? האם אתה אולי חולם על לאמן את הנבחרות?
אני אענה על זה באותו הרוח שדיברתי על איך אני רואה את עצמי 5 שנים מהיום. אני ממש ממש מרוכז כרגע באימון הבא, ביום הבא, לקחת את הדברים צעד אחר צעד, ולעשות את המקסימום שאני יכול בכל רגע נתון. אני, כספורטאי, אני מרגיש שזה משרת אותי יותר טוב מאשר להתרכז כרגע במקום אחר, או בליגה אחרת, או מה שזה לא יהיה. אני ספורטאי, אני תמיד שואף ליותר ממה שאני כרגע, אבל לצורך העניין מבחינת המקום שלי, גם בקריית אונו, גם ברמת גן, אני במקומות שאני מאוד מאוד אוהב ושמח ונהנה להיות בהם, אז בהיבט הזה אני מסופק.
הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתספר סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
סיפור מיוחד מהשנים שלי בכדורסל. וואו, התקלת אותי עכשיו, סיפור מיוחד מהשנים שלי בכדורסל. זאת שאלה קשה, שאלה ממש ממש... יש לי הרבה סיפורים, אני פשוט, אתה יודע, בסיפורים בעולם הכדורסל, אנחנו צריכים תמיד גם לזכור שיש ילדים צעירים שמאזינים, וצריך לדעת מה כן מתאים, ומה לא מתאים, ומה נכון לגיל הזה, ומה נכון לגיל אחר. אני אספר סיפור חביב, במשחק החמישי שלנו באילת, משחק חמישי שהייתי מאמן ראשי של ראשון לציון. אני כן מאמין בליצור לעצמך סוג של מסורת, במה שזה לא יהיה. אז אם זה בשנה לפני כן שזכינו באליפות, אז בפלייאוף עשינו מסורת, אני ואלחנן ביטן, מאמן הכושר שלי, ברמת גן, שלנו ברמת גן, עשינו מסורת שביום של משחק אנחנו הולכים להרים משקולות ביחד. אז זה משהו שהקפדנו עליו, גם אם שרירים היו דפוסים, וגם אם לא התחשק לנו, וגם אם היינו עייפים באותו יום. אני מאוד מאמין במסורות קטנות, זה יכול להיות של קבוצה, וזה יכול להיות של חיים בן אדם שאתה איתו ברמה חברית, או מקצועית, או מה שזה לא יהיה. אז אני אגיד את זה כך, שבאלת, הסדרה היא ספציפית, עשיתי לעצמי איזושהי תוכנית מראש, שאם אנחנו נגיע למשחק חמישי, צהריים אני לא אצליח לישון כנראה, וכן צריך למצוא את הדרך להפיק את המתח בצורה מסוימת, אז פשוט מאוד הלכתי לשחות, זה קצת נשמע מצחיק, ששלוש שעות לפני משחק שהוא שיא העונה, של קבוצה בפלייאוף, המאמן הולך לשחות בים, אבל זה מה שעשיתי באותו יום, לפני המשחק החמישי, אז שוב, אם מישהו ראה אותי שם, ואחרי זה ראה אותי במגרש, זה אולי קצת מצחיק, אבל אני כן מאוד מאוד מאמין ביכולת, שזה תורם ליכולת שלי כספורטאי, היכולת שלי להתנתק לחלוטין מסיטואציה, ולעסוק במשהו אחר, בשביל, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה בעגה שלנו, לנקות את הראש, אבל עצם העובדה, אז ואני זוכר את זה בחיבה עד היום, ועד היום אני מחפש לעצמי מסורות כאלה קטנות שלי עם עצמי, לי זה מאוד מאוד עזר, אז באלת ניצלנו את התנאים הטבעיים של המקום, ופשוט מאוד כמה שעות לפני שחיתי בים, בוא נראה לקראת השנה הקרובה איזה מסורת חדשה אני אאמץ, אבל כספורטאי אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי שלי, הוא מאוד עזר, ואני מאמין שגם יעזור.
אוקיי, אז הצלחת למצוא סיפור מיוחד באמת מעולה, אז קודם כל אני רוצה להודות לך שמוליק שהתארחת בפודקאסט, ומעבר לזה, בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסטים עדיין לא עשיתם זאת, להוריד את אפליקציית ספורטסרבי אם עדיין לא עשיתם את זה, ולהמשיך להתעדכן באתר, ובנוסף להצטרף לקבוצת קהילת ספורטסרבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט, כמו שהיה כאן עם שמוליק. אז פעם נוספת, תודה רבה שמוליק ולכל מי שהאזין, ונתראה בפעמים הבאות.
ביי משה, להתראות.